על כל הסיבות של שלא לבכות, נכון? שלא להתפלל, דיברנו על זה? סיבות רוחניות, סיבות נפשיות, סיבות שכליות שמותר לך, אז מה אם מותר לך? את לא רוצה רק מה שמותר לך, מה שכדאי לך, כדאי לך לעשות. וחנה לא בוכה, ואלקנה ואלי מאוד רוצים שחנה לא תבכה. כשחנה בוכה, אז אלי חושב שהיא שיקורה, נכון? כי זה מאוד דומה להיות לבכות ולהיות שיקור. זה דומה בחוויה הנפשית? לבכות זה להיות עסוקה. בכית פעם, יצא לך? לבכות זה להיות חפורה לגמרי בתוך הכאב שלך. את חווה איזו חוויה והיא סוחפת אותך ושוטפת אותך ומתלבת. את לא חושבת ברגעים האלה, את עסוקה כל כולך בהצפה הרגשית של הבכי. שזה מאוד דומה לשכרות. בעיני מי זה דומה לשכרות? בעיני אלי. כי אדם שיקור, מה קורה כשהוא שיקור? אז השכל מאופסן כרגע בצד, נכון? ויוצאים כל הסודות. יחס יין יצא סוד. יוצאים דברים שהשכל אומר תודה על התשע. לא כדאי להוציא אותם. לא כדאי. יש בנו הרבה צדים בנפש, ולא תמיד כדאי להציף כל דבר. יש מקום שצריך להיות בפינה, ויש מקום... שכרות ובכי, שניהם זה סוג של כביכול אובדן שליטה. אבל חנה אומרת לו, זה לא קשור בכלל. זה לא קשור. כי אין פה איזה כניעה לייאוש, או כניעה לדחף. יש פה משהו אלוקי, אני עומד מול השם, אני מציפה משהו, אז בא מקום יותר. אז יש לחנה ואלקנה ואלי סיבות טובות שחנה לא תבכה, כי מאמינה בהשם. ומילה פנינה שמתעלית בכל שנה וכן תעשה שנה בשנה, היא חושבת שהיא מביאה ברכה ולא מביאה ברכה. כי אולי יוולד תינוק אם חנה תבכה, אבל שמואל לא יוולד. שמואל לא יוולד. אז איך חנה מתפללת? אנחנו צריכים לשאול שתי שאלות. שאלה ראשונה זה מה... זה איך חנה מתפלל, זה איך את מתפלל, איך אני מתפלל. מה התשובות באמת? נכון, לנו הרבה שאלות. מה עם ביטחון, ומה עם אמונה, ומה עם לסמוך על אלוקים, ומה עם הבנה שאת לא תשכנית אלוקים שום דבר, כי את לא חכמה כמו, ומה עם גבורה פנימית, ומה עם היכולת להשתלט על רגשות שליליים. כל זה, אז למה באמת להתפלל? למה באמת להתפלל? והקשנו גם אמרנו, מי אמר שאת צודקת בכלל, נכון? הרי אנחנו בסך הכל בני אדם, יש לנו המון טעויות, אנחנו רוצים דברים, ובסוף יכול להיות מזה דברים גרועים. אז למה, יש שאלה גדולה, אז למה באמת אנחנו צריכים להתפלל? אנחנו נענה על זה גם מתוך הפרק. יש לנו עוד שאלה, שמה גרם באותו יום לחנה להגיע לתשובות האלה? חנה נותנת, היא לא נותנת לעצמה תשובות, היא נותנת תשובות לכולנו. בזכות חנה עם ישראל יודע להתפלל. אז מה קרה, התשובות האלה, למה דווקא באותו יום היא התחברה לתשובות האלה? אז אנחנו נתחיל קודם ברובד האמוני. למה כן נכון להתפלל? בסדר? איך נמצא את התשובות? מתוך הפשט, אנחנו רוצים ללמוד את הפשט. אנחנו נלך לתפילה של חנה. אמרת משהו? עניינתי. אנחנו נלך לתפילה של חנה, בואו נראה מה היא עושה בתפילה שלה. והיא מרת נפש ותתפלל אדוני ובכה תבכה. בסדר? עכשיו נתפלל, בואו נקשיב לתפילה. ותדור נדב ותאמר, אדוני צבאות, אם ראות תראה בעוני אמתך, וזכרתיים ולא תשכח את אמתך, ונתת לעמתך זרע אנשים, ונתתיו לאדוני כל ימי חייו, ומוראה לא היה לה על ראשו. בעצם פסוק י"א זה התפילה, התפילה מאוד קצרה. איך אנחנו יודעים שפסוק י"א זה התפילה? כי בפסוק י' כתוב ותתפלל על השם, נכון? נכון? אז תקראו את פסוק י"א. מצליחות לקרוא? ומה קשה לכם שמה? מה קשה? פסוק י' זה התפילה, נראה לכם זו התפילה? נכון. אם לא היה כתוב פסוק י' שהיא מתפללת, אז הייתם חושבות שהיא לא מתפללת. פסוק י' לא נראה כמו תפילה, כמו מה הוא נראה? י' א'? פרק א' פסוק י' א'. פסוק י' נראה כמו תפילה? אם לא היה כתוב בשלוש מילים קודם שזו תפילה. איזה כותרת, את לא מכירה כלום, פעם ראשונה בחיים את קוראת עכשיו רק את פסוק י"א. היית קוראת זה נדר, נדר, ברור, כתוב ותדור נדר. ותדור, זה בכלל לא נראה תפילה. מה זה תפילה? תפילה זה בקשה? בקשה? איך תתמודדי עם המשבר הזה בחייך שתעיד בפסוק? איפה תקחי את אלבונך? זה לא איזה משהו דרמטי, את לא צריכה. בעזרת השם, לא, אני רואה שזה מסעיר פה את הכיתה. אני טעיתי פי מיליארד פעמים, מחתי פתוחה, בטעויות הרבה יותר קשות. אז ותידור נדר, זה בכלל, תפילה זה אלוקים, בבקשה, תן לי בן. היא אומרת, בבקשה, תן לי בן. אנא, משהו, בבקשה. אני רוצה, מתחננת, כלום. פסוק י' א', זה נדר. כתוב, אם מישהי לא מבינה טוב, אז יש כותרת, ותידור נדר. היא עוד לא מצטטים אותה. ותידור נדר ותאמר. אז מה היא אומרת? הנה, יש ציטוט שלה. אדוני צבאות, אם ראו תראה בעוני מתך וזכתיים ולא תשכח את אמתך, ומתת את למתך זרע אנשים, אז מה יקרה? מה הנדר? אם אני אקבל ילד, אז מה הנדר שלי? ונתתיו להשם כל ימי חייו ומורה עליה על ראשו. שני הדברים, נכון? מה זה הנדר הזה? נדר זה, מה בעצם חנה מציעה? היא לא מבקש מאלוקים, היא מציעה לאלוקים, נכון? מה היא מציעה לאלוקים? עסקה. יש לי עסקה בשבילך, אלוקים. שווה לך. אם אתה תראה בעוני אמתך, וזכרתיים לא תשכח את אמתך, ונתן לעשרה אנשים, מאחורי כל המילים האלה, בשתי מילים נגיד, תן לי, אם אתה נותן לי בן, שווה לך. למה שווה לך? א', אני נותן אותו לך בחזרה, קח אותו בחזרה. חוץ מזה, מורה לא היה לו על ראשו. מה זה מורה לא היה על ראשו? מה זה? הוא יהיה נזיר. זה הכוונה. זה ככה נפרשמו, כמעט כולם נפרשמו. הוא יהיה נזיר. אז אם אתה נותן לי בן, אני נותן אותו לך. מה מתכוונת בעברית? החצי הארוך הראשון של הפסוק בעברית זה אלוקים, אם אתה נותן לי בן, היא לא מבקשת, היא מציעה עסקה. היא באה כמו ביזנסמנית. אומרת, אלוקים, שווה לך. אני מבטיחה, נודרת, שמה אם תיתן לי בן, אז מה? מה זה ונתתי אולי השם כל ימי חייו? מישהי? זה בעברית ונתתי אולי השם כל ימי חייו? אתם מבינו את המילים? כן, אבל מה יש מאחורי המילים האלה? איך נותנים ילד להשם? מה הייתה עושה? איך עושים את זה? תזרוק אותו לשמיים, תגיד כך, איך נותנים ילד להשם? איך נותנים ילד לעבוד את השם? נותנים אותו למקדש, ואז מה נהיה איתו? נותנים אותו לאלי? אם תרצי לתת ילד שלך להשם בעזרת השם, אז למי תתני אותו? זה מה שהיא עשתה, צודקת. בסוף היא שלחה אותו לאלי, אבל מה הכוונה נתתי להשם? היא אומרת גם שהוא יהיה נזיר. היא יכולה להחליט על הילד שלה שיהיה נזיר? ממש לא. הילד צריך לגדול, להגיד לבר מצווה, ואז הוא ינזור שהוא נזיר. דור נדר, הוא יהיה נזיר. היא לא יכולה לתת, היא יכולה לנסות, היא יכולה להגיד לאלוקים, אני אשתדל שהוא יהיה צדיק. אם הוא יהיה צדיק או לא צדיק, מי יחליט? הילד הזה יחליט לבד. יש לו בחירה חופשית. היא כנראה מתכוונת, הוא יהיה צדיק, היא כנראה מתכוונת, אני אשלח אותו לחינוך במשכן. זה קצת מוזר, למה שהיא לא תחנך אותו? זה מה שהיא עשתה בסוף, נכון? מה רע שהיא תחנך אותו? עד גיל. ואז תשלח אותו. אבל זה מה שהיא אומרת. אז התפילה הזאת תפילה אחר התפילה, התפילה הזאת היא עסק, נכון? היא עסק. זה יש פה קצת ממד של... זה לא כל כך לעניין. אם את רוצה משהו אלוקים, לא כדאי שתעשי איתו עסקים, נכון? תבקשי, כן. זה, את שואלת, לתת אותו להשם ושהוא יהיה נזיר, זה לא בסמכותה, כן? נכון? שאלה מאוד טובה. זו שאלה השנייה, אבל השאלה הראשונה זה איך יכולה לעשות עסק עם... כן, מתאים לך שאת רוצה משהו להגיד אלוקים? לעשות פה עסקים, להתפלל זה לא לעשות עסקים, זה לא אותה פוזיציה, זה לא אותה עמדה נפשית. נכון, להתפלל זה מה? לעשות עסקים זה משהו קר, כפור, זה שני צדדים, מסע ומתן. היא ניגשת פה לאלוקים כאילו שווה לך, זה בכלל לא בשבילי, שווה לך. אני מדבר עוד בעדינו. תראו, בואו נדייק יותר במילים, היא לא, איך כתוב הפסוק? תנסו להבין את הפסוק הזה. היא קוראת לה השם השם צבאות, שזה שם חדש, נכון? ואז היא אומרת, מה היא אומרת? אם ראו תראה בעוני אמתך. תנסו להבין את זה כאילו אתם אמורות להבין את זה, בסדר? כאילו זה לא שפה עתיקה. ככה מדברים בעברית? ככה צריך לכתוב? מה הכוונה אם ראו תראה בעוני אמתך? מה הכוונה שאלוקים יראה בעוני אמתו? מה זה לראות? זה שאלות פשוטות, זה לא מסובך. לשים לב, לשים לב, תשים לב, נכון? זה כמו שאת אומרת לאלוקים, אם תראה אותי, כמו אם תשמע אותי. אתם שומעות שם בסוף מה אני אומר? כן, מה אני מתכוון שאני שואל אתכם אם אתם שומעות? מה אני מתכוון? תראו לי שאתם שומעות אותי, נכון? אז כשאומרים לאלוקים שמע קולנו, השם שומע אתכם, אתם חושבות? גם אם לא תגידו שמע קולנו, ישמע אתכם, בסדר? אין לאלוקים בעיות שמיעה. וכשאומרים לאלוקים שמע קולנו, מה מתכוונים? תראה לנו שאתה שומע אותנו, בסדר? מוכנה לבוא רגע, מוכנה לבוא רגע, תגידי, את שומעת אותי? כן, תבואי לפה, תעשי מה שביקשתי. אז כשאנחנו מבקשים שאלוקים ישמע את קולנו, אנחנו אומרים לאלוקים, מה? תראה לנו, אנחנו יודעים שאתה שומע, תראה לנו. כמו בראש שנה, אנחנו רוצים שיעלה זיכרוננו לפניך, הוא זוכר אותנו, אלוקים לא שוכח. אז מה זה תזכור אותנו? תראה לנו שאתה זוכר אותנו. אז חנה אומרת לאלוקים, תראה לי שאתה רואה אותי. תספור אותי, תספור אותי, תראה לי. תראה, יש עוני עמתך, אני כל החיים אוהב בשבילך, אני ענייה, כואב לי, קשה לי. ראינה ועוניינו. תראה לי, אם תראה את זה, תראה את בטח אתה רואה. תתייחס. אז מה, ככה מדברים בעברית? אם ראו תראה בעוני עמתך? יש פה איזה משהו מורכב בעברית של זה? תעשו מה שהשייח אומר, תנסו לקרוא את זה, כאילו אתם קוראים את זה בפעם הראשונה בחיים, בסדר? תנסו להבין את זה לא בערך. זה פשוט, ככה לא מדברים בעברית. למה יש? תפילות, נכון? אתם מדברות בתפילות? אם בואי תבואי, אז נסוע ניסע יחד, ירושלים, ירושלים, לא מדברים ככה. אז למה בתנך מדברים ככה? כי יש בתנך כל מיני דברים מוזרים, אז גם זה מוזר. אז אם תדברו ככה, אז לא תצליחו לחדור לתוך פרק. כשמרות פרק, אם מדבר לא כמוך, תשאלי שאלות. בסדר? היא הייתה צריכה להגיד, אם תראה בעוני עמתך. ככה היא הייתה צריכה להגיד. אם תראה את בעוני עמתך. אז בסדר, אז היום לא אומרים עמתך. היום אומרים, איך אומרים? תמצאו מילה אחרת. אבל למה הוא אומר? למה היא מדברת כפילות? מה, היא עכשיו משוררת? מה זה ראו? מה פירוש המילה ראו? השורש הוא ראש א' א'. ומה זה מצלצל לכם? קחו שורש אחר ותעשו אותו באותו משקל. ראו, מה ההבדל בין ראו לתראה? תראה זה עתיד, נכון? אתה תראה, מה זה ראו? אתה ראו. תנו לי שורש אחר. ראו זה נשמע, כמו מה זה נשמע? כשמי שאומר מישהו ראו, מה הוא מתכוון להגיד לו? מה יכול? אני לא מבין מה אתם רוצים, זה הכל לא מסמך. יכול מה? ראו זה בעבר. תנו לי שורש אחר ובוא נעשה. איך? יכול. יכול תוכל. מה זה יכול? לא ככה זה. ראו, אני אגיד לכם איך חזן מבינים את זה, אני לא אעשה לכם שיעוריות. חזן מבינים שזה ציווי. ראו, חנה אומרת לאלוקים, תראה איזה אתה תראה, וראו, אני אגיד לכם מה חז"ל, הפסוק הזה כבד לחז"ל, וחז"ל אומרים משהו מאוד 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 מפתיע. חז"ל אומרים שהיא לא עושה איתו עסק, היא מאיימת על אלוקים, זה הרבה יותר חמור. היא מאיימת על אלוקים, מה האיום, מעניין איפה חז"ל שומעים את זה, אבל קודם כל נגיד את הגמרא. חנה אומרת לאלוקים ככה, במילים של חז"ל, בסדר, בגמרא. אם אני אזכור פעם להביא דף מקורות, אז זה יעזור קצת, אבל בינתיים לא הבאתי. היא אומרת לאלוקים, תשמע, אם ראו בעוני עמתך לבריאות, ואם אתה לא ראו בעוני עמתך, אתה תראה, כאילו אני לא שואלת אותך. אתה תראה בעוני עמתך. אז למה? כאילו, תחליט אלוקים. את יכולה להחליט לבד. אם את עושה את זה בכיף, ואם את לא עושה את זה בכיף, אתה עושה את זה בלי כיף. זה תנאי. זה לא פשט המילים, זה מה שחזן שומעים, כשאת מדברת, את חושבת הרבה, לא את כל המחשבות שלך, את אומרת. אבל החריגות בדיבור שלך מלמדות על מחשבות שיש בליבה של חנה. חנה אומרת לאלוקים, אלוקים, אני לא שואלת אותך, אתה מביא לי בן. בוא נעשה את זה נחמד. ראה בטובה, ואם לאו תראה שלא בטובה. מה הכוונה? איך חנה יכולה לאיים על אלוקים? אז היא יכולה לאיים. תראו מה חזן אומרים. חז"ל אומרים שיש בפרשת נשוא מתחילת חומש במדבר, פרשה מאוד מאוד קשה, פרשה שנקראת פרשת סוטה, פרשה מאוד עצובה. אם אדם חושד באשתו לא עלינו שהיא לא נאמנה לו, והוא מקנה לה, והוא בכל אופן ממשיך לשעוד, אז לוקחים אותה לבית המקדש ואיזה טקס, היא שותה מים מרים ומערים, ואם לא עלינו באמת לא הייתה נאמנה, אז השם ישמור, אבל אם היא הייתה נאמנה, אז מה כתוב? כתוב שהמים האלה ירפאו אותה ונקטע ונזרע זרע. התורה אומרת ככה, חז"ל מבינים, שכל המחלות שלה יתרפאו, ומאיתה הכרה יוולדו לילדים. בגלל שהעליבו אותה, בגלל שסתם חשדו בה, בגלל שביזו אותה, אז המים המרים, במקום שהם יפגעו בה, ונקטע ונזרע זרע, היא תצליח ללדת מעכשיו, בסדר? אז על הגמרא הזאת, על הפסוקים האלה, הגמרא ככה אומרת. הגמרא אומרת, יצא לכם בשיעור הבא, למרות זה נשמע לכם מפתיע. שחנה אומרת לאלוקים, תשמע אלוקים, יהיה לי בן, אני מודיעה לך, יהיה לי בן. אם אתה נותן לי, סבבה, אם לאו, אני מכריחה אותך. איך אני מכריחה אותך? אני אעשה את עצמי כאילו אני בקשר עם גבר אחר. אני אגרום לאלקנה לקנות לי. ואז מה יקרה? ואז יקחו אותי לבית המקדש, ושם ישקו אותי את המים האלה, ואני הרי צדיקה. לא באמת. אז מה יקרה אחרי שאני אשתה את המים? אז כתבת בתורה, ונכתב נזרע זרע. כך שאין לך ברירות, אלוקים. אומרת חנה לאלוקים. כי זה לא מצלצל טוב. זה לא מצלצל טוב מאלף סיבות, נכון? לא צריך להגיד לכם. זה חוצפה כלפי אלוקים. א', שנית מה? אם אלוקים לא רוצה, אז לא יוולד לחנה בן, נכון? אם אלוקים לא רוצה, אז עכשיו חנה מתעדת. ולא נשאר מן אלקטרון אחד. אם אלוקים לא רוצה, אז הוא רק מעדל את המחשבות האלה מהראש. אי אפשר להכריח את אלוקים. שטויות. אנחנו מקשים על חנה בשביל לנסות להבין אותו יותר טוב. אלוקים יודע הכל, אלוקים צודק בהכל. בעיה נוספת שיש בפסוקים האלה, שחנה לוקחת את התורה ומשחקת עם התורה, נכון? למה מי שישקו אותה לחינם זוכה להיפקד בילדים? למה? בגלל שהעליבו אותה, סתם חשדו בה, נכון? חנה לוקחת את התורה באוזניים של חז"ל, בסדר? חנה לוקחת את התורה ועושה אותה, מה? מניפולציות. היא מנצלת את התורה כדי לפתור את הבעיות שלה. למה עד היום היא לא התפללה? למה חנה עד היום לא התפללה? כי חנה מוחקת עצמה לתורה, נכון? אבל את התשובה שאתה קרה ואין לך ילדים, אני לא עסוקה בעצמי, אני עסוקה בתורה. אני עסוקה בתורה. כל החיים של חנה ואלקנה ואלי הם עסוקים בתורה, בתורה, בתורה. אין אני. היא אישה גדולה, היא לא אישה פשוטה. ואם לא כתוב בתורה שצריך שיהיו ילדים, אז אני מוחק את עצמי למענך. אני רוצה את מה שאתה רוצה. עכשיו היא עושה שינוי והיא כן מתפללת, אבל השינוי הזה, היא, את היחס לתורה לכאורה היא הופכת ב-180 מעלות, נכון? עד עכשיו היא הייתה מחוקה לתורה, פנינה אמרה לה, אל תהיי מחוקה לתורה. פנינה אמרה לה, תתעסקי גם בעצמך. חנה לא הקשיבה לך לפנינה. במקום זה חנה עושה משהו הרבה יותר רדיקלי. היא לוקחת את התורה ו... מי מתכופף למי עכשיו? היא מתכופפת התורה אליה, נכון? זאת אומרת, עד עכשיו לא הייתה חנה. חנה הייתה, איך קוראים לך? זאת שעושה מצוות. מי את? אני אחד שחיה בשביל התורה. וחוץ, אין לי שום דבר חוץ מזה. אני רק תורה. לא חייבים לחיות ככה. צדיקה מאוד גדולה, מותר לך לאכול בייגלה, גם לא כתוב בתורה שצריך לאכול בייגלה, בסדר? מותר לך לגרד במצח, גם לא כתוב בתורה שצריך לגרד במצח. חנה לא, חנה הייתה רק תורה, כל החיים. פנינה אומרת, שחררי, תהיה עסוקה קצת בעצמך. לא. אנחנו עוד לא יודעים איך היא הגיעה לתפילה, והיא הלכה למקום אחר. היא לוקחת את התורה ומבטלת את התורה אליה. מה עכשיו הכי חשוב בעולם? חנה. וזה שחנה רוצה להיות אימא. את מה מגייסים, עם מה משתמשים כדי לממש את הרצון שלי? בפרשה בתורה. הפרשה בתורה מיכל התכוונה אליך, התכוונה משהו אחר. חנה עושה תרגיל כזה, היא תעשה את עצמה. כאילו יש לה עסקים לא עלינו עם גברים, וכדי להכריח את אלוקים לעשות משהו שהפסוק יכול להתכוון אליו. יש פה מהפכה קופרניקאית קוראים לזה. אתם מכירו את הביטוי? קופרניקוס הזה שאמר שעד עכשיו חשבו שהשמש מסובבת כדור הארץ, וקופרניקוס אמר לא כשלא מסובב כדור הארץ, כדור הארץ מסובב את השמש. אז עד אז חשבה, חנה אמרה שהתורה היא המרכז וחנה מסובבת סביבה. עכשיו חנה אומרת כאילו, חנה זה המרכז והתורה מסתובבת סביבה. אמרתי אותו דבר פעמיים? לא, אבל הבנתם את הרעיון, נכון? בעזרת השם. יש פה דברים מוזרים מאוד שכתובים בתפילה. בכלל, אם כבר חז"ל עברו לפרשת נשוא ואין המושג מאיפה הם עברו לפרשת נשוא, גם סוף הנדר שלה הוא פרשת נשוא. כי בסוף הנדר היא אומרת שלבן הזה יש שערות ארוכות, נכון? המורה לא יעלה על ראשו. מאיפה זה פרשת נזיר? זוכרות איפה בתורה פרשת נזיר? לאיזה פרשה פרשת נזיר סמוכה? זה כתוב ביחד. פרק ד' זה פרשת נזיר, פרק ד' זה פרשת סוטה, פרק ה' זה פרשת נזיר. שני הפרקים הכתובים, אחד ליד השני. חנה, אנחנו רוצים להבין מה יש בראש של חנה, לא מה המילים שהיא אמרה. אנחנו רוצים להבין למה היא התפללה. אז חנה אומרת, בנסתר, שהיא למדה את פרשת נשוא אולי בדיוק לפני זה, אולי זה הייתה פרשת שבוע. בדיוק. חז"ל שומעים ברמז, במילים רעות תראה, שומעים ברמז חלק מפרשת סוטה, ובמפורש חנה אומרת, הוא יהיה נזיר, למה שהוא יהיה נזיר? אז בואו נדבר על נזיר, בסדר? נזיר זה דבר שמופיע בכל התרבויות העולמיות, בכל דת, בקודם כל יש נזיר. וגם בישראל יש נזיר. מה ההבדל הגדול בין הנזיר של עם ישראל לנזירים בכל שאר התרבויות בעולם? מה ההבדל הכי בולט? פוגשים נזיר הודי, נזיר סיני, נזיר נוצרי ונזיר ישראלי. מה ההבדל? ההבדל שכל הנזירים בעולם הם קרחים. נכון? אתם מכירות את זה. תכתבי נזיר עכשיו במחשף. אם הולך מישהו עם קרחת, נזירים בכל העולם הם מגולחי שיער. גלח. לעם ישראל קוראים לנזירים הנוצרים גלח, גלחים. בכל התרבויות של העולם נזירים הם בלי שיערות. חדש לכם? לא מתעסקות במנזרים בטיבט. בכל מקום נזירים הם קרחים. חוץ מהנזיר שלנו. הנזיר שלנו הוא הפוך על הפוך על הפוך. מה הוא? הוא מגדל שערות. הוא לא נוגע בשערות שלנו. תופעה הפוכה בדרך כלל מעולם הנזירות. נזיר, בואו נדבר על שערות רגע, בסדר? יש שני מאפיינים תרבותיים עוד לפני התורה. אני מסתכל על התרבות האנושית, איך התרבות האנושית מסתכלת על שיער? יש שם שני גורמים שאפשר לראות אותם. קודם כל, התרבות האנושית מבדילה בדרך כלל, בצורה מאוד מאוד משמעותית, בין בנים לבנות. התרבות האנושית זה לא הסללה, כי זה בכל התרבויות עלי אדמה. זה לא איזה תרבות. בכל התרבויות בעולם, בנות מגדלות שיערות ובנים לא. אלא אם כן מה? הם בגיל המרד, או באנטי, או בוהמה. בן נורמלי לא מגדל שערות. בת נורמלית, אני לא אסתבך פה, יש פה מישהי עם קרחת. לא שהוא נורמלי משוגע או לא משוגע. רוב הבנים לא מגדלים שערות. רוב הבנות כן מגדלות שערות, נכון? באיזה מקום? בכל מקום. למה את לא מסתפרת כמוני? קיצור, זה משהו חריג כשבת מסתפרת כמו בן. זכותה, זה לא עבירה, זה משהו חריג שבן מסתפק כמו בן. שוב, יש גיל כזה, שלב כזה, מרד כזה, אבל זה יוצא דופן, נכון? אין ראש ממשלה בדרך כלל עם שערות ארוכות, אלא אם כן היא בת. עוד דמיר, אז יהיה לה שערות ארוכות. יש איזו תופעה כזאת, מי קבע אותה? מי קבע את זה? אף אחד לא כתוב, זה לא כתוב בשום חוק, זה לא... זה נכון אצל אינדיאנים, זה נכון משפטים באפריקה, זה נכון ברוסיה, זה נכון בברזיל, זה נכון, זה כלל עולמי כזה. זה משהו בהתנהגות האנושית. משום מה נכון אצל בני האדם, הגיוני, טבעי, נורמלי, שבנות יגדלו שערות ובנים לא יגדלו שערות. בסדר? זו עובדה אחת. עובדה שנייה, שככל שחברה היא יותר דתית, או עם חוקים, מערכות חוקים כבדות יותר, אז ככה, אני מדבר עכשיו על בנים, בסדר? בכל העולם, כשחברה היא יותר דתית, נקרא לזה ככה, בסדר? זה לא דקתי, עוד מעט ניתן לדוגמא, אז הבנים יהיו עם שיער יותר קצר. נכון? מכירות את זה? קציני צה"ל, למשל ברובם, הם קרוב לקרחת. קציני משטרה, אנשים שכל כך חיים במושמד, במערכות חוקים, גברים, השיערות שלהם עוד יותר קצרות מגברים רגילים. בצבא בכלל חייבים כולם, חייבים. הקצינים גבוהים הרבה פעמים הם קרחת לגמרי. ושוב, כמו שאמרתי לכם, נזירים בכל הדתות בעולם, חוץ מהנזירים שלנו, חוץ משמשון הגיבור, הם קרחים, 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 קרחים. תבדקו, יש לזה הרבה מקורות. זה לא משהו מהתורה, זה משהו אנושי כזה. וגם בעם ישראל, ככל שמגזר בעם ישראל הוא יותר דוס, אז הבנים שמסתפרו כנראה יותר קצר. מסתדר לכם? שלבחור בציונות הדתית כנראה יש בממוצע שערות יותר ארוכות מאשר בחור בבני ברק. בחור בבני ברק כנראה שערות יותר ארוכות מאשר בחור במאה שערים. בלי הגוזמבות, אם נתעלם מהם. מה שנותר. מי החליט ככה? אף אחד לא החליט ככה. יכול להיות שאדם יותר דתי, לא יותר צדיק, אלא יותר מערכות משמעת, אז ככה יותר קשה לו עם שערות, נכון? עד כדי כך שיש במאה שערים מקומות שגם בנות אחרי החתונה מגלחות השערות. זו תופעה חריגה מאוד, כי באנושות מכבדים את השיער של הבנות, אבל מאוד 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 רוצים מאוד 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 להיות מקפידים על קלה, כבר חמורה ומנהגים, שאפילו לבנות מוריד לעשות. מה זה קשור? אנחנו רוצים להבין מה זה נזיר. נזיר מגדל שערות. ומי עוד מגדל שערות? בנות. בנות מגדלות שערות גם כשהן לא נזירות, נכון? עכשיו השאלה, למה? למה התרבויות האנושיות אומרות שזה נורמלי ובסדר גמור שבנות יגדלו שערות? ולמה קשה להם עם זה שבנים מגדלים שערות? אף אחד לא החליט את זה. שוב, זה לא איזה משרד חינוך החליט. זה טבעי, זה נורמלי. נורמלי. יש פמיניזם רדיקלי והבנות מגדלות שערות והבנים. ככה. נכון, בנות הולכות היום להיות שחקניות כדורגל ומפנות פחי זבל. זה את האמת עוד לא ראיתי. אבל הרבה דברים שבנים עושים, נכון, והן הולכות להיות טייסות, אבל הן ממשיכות איכשהו לגדל שערות. משהו כנראה מאוד טבעי לבנות לגדל שערות. משהו לא טבעי לבנים לגדל שערות. למה? זה קשור כנראה להבדלים בין בנים ובנות. משהו בשערות של הבנות הוא טוב ויפה, משהו בשערות של הבנים פחות טוב. כאילו שערות של בנים, התחושה היא, תגלח, נו. אין איזה מקום, שערות של בנות זה בסדר. למה? מה הקטע? מה הרעיון? מאיפה זה בא? למה ככל שחברה היא יותר משמעת, אז ככה קשה להם שערות? זה אומר משהו. זה אומר ששערות קשורות לחוסר משמעת. ככל שחברה עוברת יותר לפי חוקים, 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 אז ככה יש פחות מקום לשערות. יכול להיות, אתם הולכות להסתפר, לא אתם, אני הולך להסתפר מהשערים, לא שואלים אותי אם אני רוצה שביל בהם טוב, יש סיבות אחרות. אבל יש תקן אחיד. מספר אפס, שום, שום, שום. בדיוק עכשיו לומד את הסוגיה, אם מותר להסתפר לפני מנחה. כתוב במשנה שאסור להסתפר לפני מנחה, אבל כל הפוסקים החרדים אומרים שהיום אפשר. אומרים, זה שתי דקות לספורת, מה הסיפור? אתה לא תפספס. רק אם מספר אפס, עושים הלוך חזור, נגמרה התספורת. ולמה? מאיפה זה בא? אנחנו מבינים שיש איזה קשר בין משמעת לבין שערות. מה הקשר בין משמעת לבין שערות? אז הבדל אחד בין בנים ובנות יש בשערות. איזה, יש עוד הבדל בין בנים ובנות? כמו? מי אמרה פה? כי זה בא מהכיוון שלך כל הזמן. אולי זה בנות מאחורייך. לא את אמרת פעם? זה מסתובב ככה ומגיע. מה, למה התכוונת? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה הכוונה חשיבה? למי יש יותר שכל, לבנים או לבנות? למי? לבנים יש יותר שכל עם בנות? מה הכוונה? ברור שלבנים אין יותר שכל עם בנות. למי יש יותר בנות? זה לא קשור בנים ובנות, נכון? כל אחד, כמה שהוא קיבל. אין שום פער בין בנים לבנות. אומרים שבנות שבינה יתרה, אבל לבנים אין יותר IQ, לבנות אין יותר IQ, זה לא קשור. אבל יש כן, מה מתכוונת חשיבה? למי יש יותר רגש, לבנים או לבנות? השאלות מכשילות השאלות שלי, אתם תגידו. לבנות אין יותר רגש מבנים. אם תפגשו פעם בן, תראו שאתם לא תראו, אבל יש לו מה זה רגש. בוא נניח שעכשיו נכנס משהו מפחיד לכיתה. ג'וק! בסדר? מה יקרה אם ייכנס פה עכשיו ג'וק? ואני לא אהיה פה. אם אני אהיה פה אתם תהיו יותר נבוכות. אם ייכנס ג'וק, עכבר, בסדר? מה יהיה פה? ליהודים הייתה הוראה ושמחה ושמחה. אני לא הייתי בא פעם דבר כזה, אבל האמת שהייתי פעם. עם חתול, וזה היה כמעט אותו דבר. זה באמת גילוי פוק יחסית לזה שאני הייתי נוכח פה. עכבר נכנס חלק על הכיסאות, חלק על השולחנות, אימא מכל הכיוונים. אם נכנס עכבר לכיתה של בחורים משווי חברון, איך באמת? מי כנס טיגריס לכיתה של בחורים משווי חברון? איך באמת? זוז רגע, אתה מפריע לי. שמישהו יקשור אותו. תגידו, לבנות יש שכל?
כן.
מה ג'וק יכול לעשות לך? מה יכול לאכול אותך, לטרוף אותך, להפיל אותך, לקחת לך את האוזן? מה הוא יכול לעשות לך? זה לא שטותי לפחות מג'וק? שטותי. את מפחדת מג'וק לא בשכל, ברגש. אני אגיד לך למה את מפחדת. את נגאלת מג'וק. למה? כי ג'וק הוא בא אלייך ובשורה דרישת שלום בכנפיו. שלום, הגעתי מהביוב, הוא אומר לך, בלי מילים. יש על היריריות ומגעילים וחיידקים ומחלות וזה מסריח. זה מגעיל. זאת אומרת שהדבר הזה לא ייגע בי, זה מה שאת רוצה. נעלם העולם, השמש קרובה, רק שהדבר הזה לא ייגע בי. את נכנסת לבעלה, לא בגלל שכב, בסדר את מבינה זה שטות. אבל האסוציאציות הרגשיות שזה מעורר בך, הן מזליות. זה מעורר אותו דבר בבנים, אין שום הבדל. כשבן רואה ג'וק, הוא רוצה לעלות על כיסא. אל תגלוש לאף אחד. הוא רוצה לעלות על כיסא, אבל הוא לא יעלה על כיסא. יש מצב שמשלך אמרו שיעלה על כיסא יצחק אימא? אחד אותו להעמיד, כאילו נגמר את הקריירה, מה? אני הולך ללמוד במדרשה, מה זה זה? לא, בנות רואות ג'וק, בזרום עולות על כיסא צועקות. מפגרת, אני לא מפגרת, אני מבינה שהוא לא יאכל אותי. זה מגעיל אותי ואני מגיבה בהתאם. למי שיותר רגש, לכולם יש בדיוק אותו רגש. למי שסתות עושה, אין הבדל ברגש בסדר בני ובנות. מה ההבדל? אני מניח שאתם תתחנו את הסוגיה הזאת במהלך השנה. אבל מה ההבדל? למה? בדיוק, את צודקת, אני שואל למה. למה? נכון, נכון. אין לך קריאה חופשית בזה. לא, לא, אם בנות רוצות דקות, דקות הרגשות שלהן מצליחות. בנות מכבדות את הרגשות שלהן. בעיני בנות, ברוב המקרים, 99%, אם בת מנסה כל החיים להיות בן, אז אולי תצליח לשנות את זה קצת. אבל בת באופן טבעי מקבלת בכיף את הרגשות שלה, היא זורמת איתן. ובן מרגיש רע עם הרגשות שלו. רע עם הרגשות שלו. גברים, בוכה, מה אתה גבר? כן, אני גבר, אני בוכה. לא מסתדר, משהו פה לא מסתדר. זה לא הסללה, זה לא חינוך, זה לבד קורה. בכל האנושות, בכל האנושות. במקומות שוביניסטים ככה אומרים, אני לא רוצה להגיד בדיחות על בנות, אני לא אומר בדיחות על בנות, רק בשביל להסביר, בסדר? רואים שאתה רוצה שבת לא תדבר, אתה קושר את הידיים. בסדר? למה? כי חיה את זה! לא, אתה לא קושר את הידיים, אתה רוצה שהיא כן תדבר, רק בשביל להסביר את זה, בסדר? בשביל להסביר. הגמרא אומרת, 10 קבים שיחה ירדו לעולם. 9 נטלו נשים ואחד, כל העולם כולו. מי מדבר יותר, בנים או בנות? מי מדבר יותר? ממש לא. בנים מדברים חבל, אבל בלי סוף. לא גורמים לדבר. זה מה ש... ואיך הגעתם לזה שבנות מדברות? רק בנים מדברים על דברים חשובים, ובנות מדברות על דברים לא חשובים. בטח, בנים מדברים על כדורגל, על פוליטיקה, על המלחמה באוקראינה, על דברים... אתם מדברות על מה זה יכול לדבר? שמלות וכל מיני בישולים. מה זה 10 קבים שיחה ירדו לעולם 9 נטלו נשים? מה הכוונה 9 נטלו נשים? הכוונה שגברים לא יודעים לשוחח, הם לא יודעים לשוחח. גברים יודעים לדבר, זו מילה דומה, זו מילה אחרת לגמרי. מה ההבדל בין לשוחח לבין לדבר? לדבר זה נשמע כמו דבור, כמו דבר. לדבר זה לתת פקודות, לשון ישראל. לדבר זה לתת הוראות. אם את רוצה לדבר עם חבר, אם את רוצה, את אומרת לחברה שלך, אני רוצה לשוחח אותך, אני רוצה לשוחח איתך, זאת אומרת, אני רוצה לדבר איתך. אומרים, יש לי דיבור איתך, עוד אומרים את זה היום? כן. יש לי דיבור צפוף איתך. אז מה, זאת לא כל כך מגיעה בשמחה, נכון? כמו אומרים סכנש, לא אומרים דבנש. לא, זה בעברית פשוטה. יש הבדל גדול בין דיבור לבין שיחה. גברים לא יודעים, 9 נטלו נשים ואחד, לא רק הגברים, כל העולם כולו. עם חתולים, זה בערך להתחלק בשווה. הם קצת יודעים, אבל בדרך כלל הם לא יודעים. יש הבדל עצום. שיחה זה, זה, זה מילים שהן לא מכוונות לשום מקום. הן זורמות, הן זורמות. בגינה יושבות נשים על הספסל, ומילים, מילים, 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 משפחות שם. אם פעם תתקרבי, תגידי, מה הן מדברות כל כך הרבה? אז מה תשמעי? כנראה לא דברים דרמה, דברים שגברים יגידו, מה יש למדבר כל כך הרבה, נכון? גברים באמת לא ידברו על הדברים האלה, כי נשים בספסל, ראית פעם את נשים ישראל מגילה? קוראים שם דברים שגברים לא יכולים להבין אותם. איך אני יודע? קודם כל אני לא מבין את זה, יכולים לזה אישה אחת סיפרה לי. כשנשים יושבות ומשוחר זה סתם, 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 אתם יודעות מה קורה שם? קוראים שם דברים אדירים. נשים תומכות אחת בשנייה, הן מחזקות. מישהי במצוקה, הם מדברים איתה על מתכונים ועל הכיסוי ראש ועל איפה קנית לילד את הנעליים, וזה משהו אחר לגמרי זורם שם, זה שיחה. זה פרשת שבוע, ויצא יצחק לסוח בשדה. זה שיח כזה, זה משהו חיים, זורם שם חיים. הרבה אהבה והרבה אמונה והרבה כוח. דרך השיחות האלה שנראות סתם למוח גברי, הם בכלל לא סתם. אם גברים יתחילו לדבר על זה, 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 זה באמת סתם, זה סתם. גברים כמעט לא יודעים לסוחר. הם צריכים, יכולים לעבוד על זה, להתאמן על זה. זה לא בזבוז זמן, כשבנות מדברות על דברים פשוטים, זה לא בזבוז זמן, זה חיים, חיים. יצא לכם פעם לשוחח? יצא? אתמול ב-3 בלילה, שוחחתם קצת? כן, זה לא בזבוז זמן, קוראים שם דברים. יש שם איזה קשרי נשמות, קוראים שם, קוראים שם, זה חיים, זה חיים. זה נשים יודעות לעשות, גברים לא כל כך יודעים לעשות. למה? זה קשור לשיער, נכון. הרגש הנשי הוא לא יותר עוצמתי מהרגש הגברי. הרגש הנשי הוא יותר בריא מהרגש הגברי. הרגש הגברי הוא לא כל כך מעניין. את מי הוא לא כל כך מעניין? את הגברים בעצמם. הם הרבה פעמים מתביישים בו, הם מדכאים אותו. גבר אומר, אני גבר. מה זה גבר? גבר זה, הוא חייב להתגבר. כל הזמן הוא חייב להתגבר. גבר חייב לתת פייט. גבר חייב לתת מלחמה, מלחמה, מלחמה. כדי לפגוש את אלוקים! אם גבר יהיה כזה בסטלבט, אז הוא לא. גבר שלא יהיה גבר, הוא לא יהיה אישה. אין לו מצב להיות אישה, אין לו סיכוי להיות אישה. אישה זה יצירת פאר, הוא לא בכיוון שלו. גבר בטלן הוא בטלן, הוא בטלן. אישה בטלנית היא לא בטלנית. אני זוכר כשהייתי בכיתה, אז עוד לא הייתה מהפכה של משרד התעסוקה. אז הרבה פעמים בנים, מה אבא עובד, כך וכך, מה אמא עובדת? כלום. מה זה כלום? אמא. היום אימא זה כלום, נכון? הדוקטורית, אני יודע מה, פסיכולוגית זה רציני. אבל אישה היא לא עובדת פחות קשה, אבל סגנון הוא אחרי סגנון, הכוח, הגאונות של האישה. הרגש של האישה הוא הרבה יותר בריא, הוא הרבה יותר בריא מבחינת פסיכולוגית, וגם מבחינת קדושה. כשנשים מרגישות משהו, כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה, נכון? כי שרה מרגישה משהו לא טוב עם הישמעאל הזה. היא לא יכולה להסביר לאברהם, אבל אברהם מבין שלמרות שהיא לא מסבירה לו, אז הרגש שלה הרבה יותר רציני מהרגש שלו. כך אברהם חושב על שרה. משהו ברגש שלה יותר בריא. גברים מלאי רגשות, מלאי רגשות, אבל הם מועכים אותם, מנסים למעוך אותם באופן טבעי. הם רוצים להתגבר. גברים למשל צריכים ללמוד גמרא. גמרא זה פייט, גמרא זה מלחמה, מלחמה. נשים רוצות ללמוד גמרא, זה בסדר? שהם ידעו מה שהם רוצות. נשים יכולים ללמוד פיזיקה וגמרא ומתמטיקה ומחול תאילנדי. אם יש כזה דבר. מה כיף? כיף לכם עוד מה? תגמרי, תלמדי. היא לא עוזרת לאף אחד, זה לא מקדם שום דבר, זה גם לא מזיק שום דבר. משהו שאין לך צורך להילחם בעצמך. עבודה של אישה היא מכוונת למקום אחר. העבודה של אישה הרבה יותר קשה מעבודה של גבר. גבר צריך להתגבר, על מה הוא צריך להתגבר? בעיקר על עצמו. בעיקר על הרגשות שלו, נכון? הרגשות שלך לא טובים, נכון? תיזהר, נכון? גם בצניעות. גברים צריכים להיזהר, לא להסתכל. נשים הרבה פחות צריכות להיזהר, לא להסתכל. משהו באישה הוא הרבה יותר בריא, או במקרים יותר עצובים, הרבה פחות חולה. ולכן גבר בריא אומר, אני אלחם, אני אלחם, דרכו שלי שנכבוש. העבודה של אישה היא הרבה יותר קשה מהעבודה של גברים. מה העבודה של אישה? לקבל את עצמה, לשמוח בעצמה, להזדהות עם עצמה. גבר מחפש מקורות כוח מאיפה מחוץ לו, עכשיו צריך לכבוש ער ונצר מטוס. הוא מחפש עוד, 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 עוד דף גמרא. אישה אמורה לקבל את מקורות הכוח מאיפה? מהלב שלה, מהלב שלה. זה ממש, זה הרבה יותר קשה. כי לגבר זה מדיד. עכשיו עשיתי את זה, ועכשיו עשיתי את זה, ועכשיו עשיתי את זה. ואישה זה הרבה יותר הקשבה פנימית לעצמה. העבודה הגדולה של גבר זה להאמין באלוקים שבשמיים, ואישה להאמין שאלוקים בתוך הלב, שאני זה אני, שאני אמא, ואני בריאה, ואני טובה, אבל יש לי נפילות ויש לי יצרים, יש לי בונים. נכון, זה עבודת השם, נכון. יש משהו, זה עוד הרבה לפני תורה, הייתה דוגמאות לתורה, יש משהו בנשים, האנושות בוטחת ברגשות הנשים. היא זורמת עם זה. בכל תרבות בעולם, נשים יכולות לצרוח ולצעוק ולצחוק בכל מתגלגל השמיים, ולגברים זה יהיה הרבה יותר קשה, בלי הסללה, בסדר? זאת אומרת, אף אחד לא קפה, זה קורה לבד. זה קורה לבד. בחברות הכי פמיניסטיות אורתודוקסיות, בנות מתנהגות, שוב, אמרתי עם התספורת, שוב, חוץ מחרדים זה קורה. הנה, אני חוזר לתספורת. מה כל זה קשור לסערות? זה קשור מאוד לסערות. איך כותבים סערות אצלכם? איך אתם כותבים סערות? מה? לא שמעתי. מה האות הראשונה? סין. זה אפשרות אחת. תלוי מה את מתכוונת. אין לי מה לתת לכם דוגמה, אז אני לא יכול... אם את מתכוונת לזה, אז את כותבת עם סין, ואם את מתכוונת למשהו אחר, את כותבת עם סמך, נכון? זה סתם שתי מילים דומות, שערות ושערות. תלוי. אם השערות שלך נראות כמו שערות, אז אולי... אם השערות שלך ככה... לא, זה לא וורטים, זה ככה. זה ככה. שערות הם... השערות האלה שבראש... אני עכשיו אגיד משהו קצת יפתיע אותם, כי אנחנו מדברים על גוף ונפש, וגוף ונפש זה לכאורה שתי מערכות שונות, הן לא מערכות שונות באמת. בעולם שלם אמיתי ומתוקן, גוף, נפש, רוח, נשמה, זה הכל אותו דבר, זה הכל מחובר. בעולם שלם, מאז שגורשנו מגן עדן, יש לפעמים סדקים. הגוף רוצה משהו והנשמה רוצה משהו אחר, יכול להיות. באופן פשוט, הרי השערות, אצל המקובלים זה ודאי ככה. השערות האלו, כן? השערות שעל הראש, יש גם שערות של זקן, לבנים, שערות אחרות. השערות האלה, הן צומחות וצומחות וצומחות, כל השערות צומחות למעלה, נכון? למה הן יורדות למטה? כי זה לא במבוקים, נכון? זה גמיש, אז צומח לפה ונופל, נופל, נופל. השערות שפה זה, 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 זה... אני אומר בערך, בסדר? זה רגשות, שערות נפש. שערות בסין ושערות בסמך. זה קולות פנים, זה דחפים, זה כמו שאומרים פרפרים בראש. יש לי משהו בעולם שלם רגשי כזה, והוא יוצא החוצה. ואם אתה גבר, אז מה כדאי שתעשה? יש לי כך כמו אני מוכן לגילוח, ואיך שזה קטן, שח תוריד את זה. חסר לי שזה יצמח. עם הריגושים שלך, שחרר, זרוק לפח, תתגלח, מהר. ואם היא בת, אז יש איזה מקום. מי מקום לרגשות שלך? מי מקום לקולות שלך, מי מקום לתחושות שלך, מי מקום ללב שלך. תגדלי את זה, תגדלי את זה. הם מקובלים, מה זה מקובלים? מקובלים מאוד מאוד גדולים. כתוב, הכרת נאמנתה בהם. הם מסתכלים עלייך, או עליי, ויודעים עליי הכל, נכון? תראות את זה? הכרת נאמנתה בהם. לא, יחידי יחידים. נביאים בטח. אז יש... קיצור, השערות שלך כאלה או כאלה או כאלה. כתוב למשל שהביאו את דוד, נלמד בהמשך. ושמואל רואה שהוא אדמוני. מה זה משנה שהוא אדמוני? השערות שלו, זה משנה מאוד. ושמואל רואה שהוא כזה שיער, אז הוא... יש נפקא מינה גדולה. בנים הם לא אמורים לגדל שערות. כי בנים אמורים להקשיב לשכל. לשכל. והשכל לפעמים מסתדר עם הרגישות שלו, לפעמים לא. למה ככל שחברה יותר עם משמעת פנימית ככה יותר מכסחת את השערות? כי היא נותנת פחות משקל לרגשות, לתחושות, והרבה יותר משקל לפקודות, לערכים, לאמת המוחלטת שבאה מלמעלה. עכשיו, אני אומר משהו מיסטי כזה, אבל זה בשטח, זה קורה בשטח. זה קורה בשטח. כשבן מגדל שערות, אז הוא לא מגדל רק את השערות האלה, מה הוא מגדל? נכון? כשבן מגדל שערות, אז מה? אז הוא מתנהג ככה. הוא עכשיו זורם, הוא עכשיו מרשה לעצמו יותר, הוא פחות עובד על משמעת. זה קורה בשטח, זה לא סתם וורט. זה באמת ככה. וכשמישהו נהיה עם משמעת מאוד מאוד חזקה, אז באופן טבעי הוא יקצץ את השערות שלו. תנסי! תעשי תסרוקת קצרה ותראי שאת קשה לך עם עצמך. כנס עכבר ואולי לא תעלי על כיסא גם. כן, אבל זה באמת ככה. זה יש פה קשר קורלה אמיתי בין גוף לנפש, יש השפעה. יש הרבה מחלות פסיכוסומטיות, יש הרבה קשרים כאלה. בשערות זה מאוד מאוד נוכח. שערות זה מאוד נוכח. זה דרך אגב, אני בדקה, זה דרך אגב סיבה לכיסוי ראש אחרי החתונה. זה הלכה מאוד מיוחדת, מאוד לא מובנת. אם זה לא צנוע, זה לא צנוע גם לפני החתונה. אם זה כן צנוע, זה כן צנוע גם אחרי החתונה. מה זה קשור לחתונה? העולם הפנימי שלך, העולם הכי, הכי, הכי כמוס שלך, נמצא בשערות שלך. גם בלי שמבינים את זה. גם בלי שמבינים את זה. קוראים לזה שפת גוף, שפת נפש. אנחנו משדרים אחד לשני המון המון מידע, גם בלי מילים. גם בלי מילים. וזה הכל בתת מודע, אנחנו לא יודעים. ושיער של אישה נשואה, השכינה, איש ואישה שכינה, זה נמצא בשערות שלה. זה נהיה איזה אתרת תפארת כזאת שהיא כמו בית מקדש. אנחנו גאים מאוד בפנים, אבל זה בפנים, זה לא ברחוב. בסדר, דיברתי חצי דקה על דבר שצריך לדבר עליו באריכות. אני רוצה להגיד שהקשר לשערות הוא ממשי, זה לא רק כתוב בפסוק. אז חנה אומרת שאם הוא מולד לבן, יהיו לו שערות ארוכות. הוא לא ייגע בשערות שלו. איך זה קשור? שבוע הבא, כל טוב, בעזרת השם.